كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי י"ד במרחשוון תשפ"ב, מסכת ראש השנה, דף י"א. רדיו כל חי, זו יחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתו של אימה, של הרך הנולד בן מרים, לאורך ימים טובים, לבריות גופה ונאורה מעליה. ויכנס בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו, ויגדל לתורה, לחופה ולמעשים טובים, תוך נחת והרחבה, שמחה וטוב לבב כל הימים. ואנחנו מברכים ומתפללים לרפואתו של אמה של הרך הנולד בן מרים לאורך ימים טובים דווקא היום, דבר בעיתו מה טוב. וממילא התפילה, הבקשה והסגולה בעזרת השם ובישועתו תהיה מוצלחת פי כמה וכמה. היום נלמד בעזרת השם ובישועתו בדפינו היומי אודות צדקת שילדה בחודש השביעי את בנה הנביא, הצדקת הלא יחנה, אם שמואל הנביא. וגם נלמד על איתני עולם, האבות הקדושים, האימהות הקדושות, שעליהם כולנו מיוחסים לאורך ימים טובים ולבריות גופה ונאורה מעליה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולאהבותי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך, מתוך התרי"ג מצוות. היום הזה מצוות תף קוף סמך ב' שלא לדרוש שלומם במלחמה. משורשי המצווה, מה שכתבתי במצווה הקודמת, מאיותם של האמונים והמואבים, בני הנבלה, עד שאין ראויים לשלום וטובה, אבל האכזריות עליהם שבח ומעלה, כמו שאמרנו במצוות תף קוף סמך א'. והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון על החזרה, אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י' במסכת ראש השנה. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה לאילו שני דברים, הועיל אם נטע 30 יום קודם ראש השנה של השביעית והתשובה, לעניין שכשהגיע ראש השנה, עלתה לו שנה לעניין אורלה, ולעניין שאין צריך לעקור את הנטיות הללו בשביעית. שאלה שנייה, מתי כבר אין דין אורלה בפירות שנטע 30 יום קודם ראש השנה והתשובה, בט"ו בשבט שאחר ראש השנה של שנה שלישית, שאף שעלו לו ג' שנים אחר שנתיים וחודש, מותרים הפירות רק בט"ו בשבט שאחר כך. שאלה שלישית, אם נטע בתוך 30 יום קודם ראש השנה ועברו ג' שנים שלימות עד ראש השנה של שנה רביעית, האם אסורים הפירות אחר כך הט"ו בשבט? לרש"י אינם אסורים בזה, ולתוספות גם בזה אסורים. שאלה רביעית, כמה ימים מתוך השנה נחשבים כשנה בתחילת מניין השנים ובסוף מניין השנים? והתשובה, לרבי אליעזר 30 יום, לרבי מאיר יום אחד, והוא בסוף מניין השנים, וכל שכן בתחילתו. שאלה חמישית, כמה הוא זמן קליטת הזריעה והתשובה לתנקם 30 יום, לרבי יהודה 3 ימים, ולרבי יוסי ורבי שמעון 2 שבתות. והשאלה האחרונה על דף יהודה הייתה למסקנה, כמה ימים צריך לנטוע קודם השביעית ומדוע? והתשובה, לרבי מאיר לפי תנקם 30 ימים, לפי רבי יהודה ג' ימים, ולפי רבי יוסי ורבי שמעון ב' שבתות, כל אילו לקליטה, והיום האחרון מכולם גם להיחשב כשנה. ולרבי אליעזר צריך בנוסף לכל אילו עוד 30 יום להיחשב כשנה. אלה המוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, לשינוי, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף י' במסכת ראש השנה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' ד' במרחשוון תשפ"ב. קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' א' במסכת ראש השנה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד ב', 19 שורות לפני סוף הדף, בנקודה, ומן המילים אמר רבי יוחנן ושניהם, מקרא אחד דרשו. מן המינים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל לפי הגמרא מחלוקת בין רבי מאיר ורבי אלעזר, אם יום אחד בשנה נחשב שנה, או רק 30 ימים נחשבים שנה. מבארת הגמרא את המקור למחלוקת הזו. אמר רבי יוחנן ושניהם, רבי מאיר ורבי אלעזר, שנחלקו מהו הזמן שיכול להיחשב לשנה, מקרא אחד דרשו. למדו את דבריהם מאותו פסוק, נאמר במבול, ספר בראשית פרק ח' פסוק י' ג', ויהי באחת ו-600 שנה בראשון באחד לחודש חרבו המים מעל הארץ. רבי מאיר סבר מדעקתי, יום אחד הוא דעיל בשנה, ממה שבזמן האמור בפסוק עדיין לא נכנס אל היום אחד משנת ה-601, וקקר היא לשנה, ואף על פי כן קורא לה הפסוק שנה, שהרי הפסוק מחשיב לשנה זו במניין השנים, שהרי אין הכתוב אומר שדבר זה היה בשנת ה-601, אלא אומר שהיה זה באחת ו-600 שנה, דהיינו בזמן שמניין השנים בו היה 601. שמע מינה מוכח מכאן, שיום אחד בשנה חשוב שנה. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל מדעקתי, שוודאי שלא ניתן לומר שבאמת יום אחד אינו נחשב לשנה, ומה שמנע כתוב 601 שנים, ומפני שיום זה היה לאחר שנשלמו 601 שנים, שהוא היה היום הראשון לשנת ה-602. ולא מנע כתוב לשנה זו, מפני שיום אחד אינו חשוב שנה. אי אפשר להוכיח זאת כך, שהרי בפסוק שאחרי כן נאמר, ובחודש השני בשבעה ועשרים יום לחודש יפשה הארץ, ולא אמר הכתוב שהיה זה בשנת ה-602, מוכח שאף זה היה בשנת ה-601, האמורה בפסוק שקודם לכן, וזמן זה היה לאחר שעברו יותר מ-30 יום מתחילת השנה. אם כן בהכרח שגם האחד לחודש האמור בפסוק הזה, הכוונה היא ליום הראשון בשנת ה-601. ואידך, ורבי אלעזר שסובר שרק 30 יום יכולים לחשב שנה, מיישיב על רעייתו של רבי מאיר, איקטיב, אם היה כתוב ב-601 שנה, כדי כאמרת, ודאי היה מוכח כדבריך שאף יום אחד נחשב שנה. אבל אשתה דכתיב, עכשיו שנאמר בפסוק, באחת ו-600 שנה, שנסמכה תיבת שנה ל-600, יש לפרש שאכן שנת ה-601 אינה נכללת במניין השנים. ומה שאמר הכתוב שנה, ה-600 קאי, על ה-600 שנים הוא נאמר. ומה, אם מה כוונת הכתוב במה שאמר אחת? התחלת דאחת כאמר. הכתוב מבאר בזה שהיה דבר זה בתחילת שנת ה-601, אבל שנה זו אכן אינה נכללת במניין השנים. ממשיך רבי יוחנן ומבאר, ורבי אלעזר שאמר שרק 30 יום יכולים לחשב שנה, מה הייתה, מה מקורו? דכתיב נאמר באותו פסוק, בראשון באחד לחודש. מי דעקת יום אחד הוא דעיל בחודש, ממה שבזמן האמור בפסוק עדיין לא נכנס מחודש זה ליום אחד, וקקר אלי חודש, ואף על פי כן קורא אותו הפסוק חודש, הרי כתב באחד לחודש, כי אם יום אחד אינו נחשב חודש, היה כתוב צריך לכתוב רק בראשון באחד. שמע מינה מוכח מכאן שאף יום אחד בחודש חשוב חודש, יכול להיחשב לחודש שלם. וממה דיום אחד בחודש חשוב חודש, יש ללמוד ש-30 יום בשנה חשובים שנה. ומבארת הגמרא את השייכות שיש בין יום בחודש לבין 30 יום בשנה, וחודש למנויה ושנה למנוייה. חודש למנויה, ואחר שעבר זמן אחד מהזמנים שבהם מונים את חלקי החודש, יכול להיחשב זמן זה לחודש שלם, שהחודש נמנה לפי ימים, כמו שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק חף, עד חודש ימים. וכיוון שעבר יום אחד, יכול יום זה להיחשב לחודש שלם, ושנה למנויה, ואחר שעבר זמן אחד מהזמנים שבהם מונים את חלקי השנה, יכול להיחשב זמן זה לשנה שלמה, כי שנה נמנית לפי חודשים, כנאמר לחודשי השנה. וכיוון שעבר חודש אחד, דהיינו 30 יום, יכול להיחשב החודש לשנה שלמה. מבארת הגמרא דבר הנלמד מתוך דברי רבי יוחנן בביאור מקור דברי רבי מאיר ורבי אלעזר. אומרת הגמרא מכלל מתוך מה שביאר רבי יוחנן שבין לרבי מאיר ובין לרבי אלעזר בראשון באחד לחודש, אז התחילה שנת ה-601. כי לדברי רבי יוחנן, רבי מאיר למד מכך שיום אחד בשנה חשוב שנה, ואף רבי אלעזר שסובר שאין יום אחד בשנה חשוב שנה, מבאר רבי יוחנן שזה משום שהוא מפרש ששנה נאמר רק על ה-600 ולא על האחת. ומבואר שגם הוא סובר שיום זה היה היום הראשון בשנת ה-601. אז יש ללמוד את תרוויו, שניהם סוברים, תרוויו סבירה להו, דבניסן נברא העולם, ולעולם באחד בניסן מתחילה שנה חדשה למניין שנות העולם, שהרי חודש הראשון הוא ניסן. החודש הזה לכם הוא ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ואם נברא העולם בתשרי, אין אחד בניסן היום הראשון בשנה, אלא מוכח ששניהם סוברים שבניסן נברא העולם. ותוספות בדיבור המתחיל מכלל, מבארים שלדעת הסובר שבתשרי נברא העולם ובתשרי התחיל המבול, אין הכרח שהחודש הראשון בשנת ה-601 היה בתחילת השנה. כי ניתן לומר שהחודש הראשון היינו ניסן ושנת ה-601 התחילה מתשרי. שהמבול נמשך מחשבן של שנת ה-600 עד ניסן של שנת ה-601. ומבאר הפני יהושע שכוונת התוספותי שיש לומר שהחודש העשירי שבו נראו ראשי הערים הוא חודש תיבט, שהוא עשירי למניין החודשים שמתחיל בניסן. ואכן לאחר 61 ימים, שהוא אחד באדר, שלח נוח את היונה בפעם האחרונה. אבל מה שנאמר חרבו המים מעל הארץ, לא היה זה ביום ששלח נוח את היונה באחרונה, אלא היה זה חודש לאחר מכן באחד בניסן. מה שלא חזרה יונה באדר, לא היה זה מפני שחרבו המים, אלא מפני שמצא היונה מנוח בראשי הערים. עכשיו מביאה הגמרא את המחלוקת תנאים, האם בתשרי נברא העולם או בניסן? הזכרנו זאת כבר לאל בדף ח' עמוד א' ולכמן בדף ז' עמוד א', וכן במסכת עבודה זרה בדף ח' עמוד א'. תניא נאמר בברייתא, רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ובפסיקתא דרב כהנא מובא שתחילת בריאת העולם בכ"ה באלול והיום השישי לבריאה שבו נברא האדם היה באחד בתשרי. וביאר רבנו בחיי בספר בראשית פרק א' פסוק ג', שאף שהתחילה הבריאה באלול אמרו שבתשרי נברא העולם, מפני שבו נברא האדם שהוא השלמת הבריאה וגמר כל הבריאה, והלכו אחר גמר החתימה. ומבואר שמה שאמרו שבתשרי נברא העולם היינו באחד בתשרי. ובהמשך הברייתא לגבי כמה דברים אמר רבי אליעזר שהיו בראש השנה, ותמה הרשש מדוע לגבי בריאת העולם אמר שהיה בתשרי ולא אמר שהיה בראש השנה. הוא מיישיב שאולי מפני שהראיה מהפסוקים שמביא רב לזר לקמן מלמדת רק באיזה חודש נברא העולם ולא באיזה יום, ומה שנברא באחד בתשרי אין לזה ראיה מפסוקים אלא הוא רק מסברה, ולכן אמר רבי אליעזר שהיה זה בראש השנה. אם כן תניא שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו האבות אברהם ויעקב, אבל יצחק נולד בפסח כמבואר בסמוך. בתשרי מתו האבות אברהם ויעקב, כך מבואר מדברי הגמרא לקמן בדף י' א' עמוד א', שרק אברהם ויעקב שנולדו בתשרי מתו בתשרי, אבל יצחק שנולד בפסח לא מת בתשרי. ממשיכה הברייתא, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בא זיכרונן של שרה רחל וחנה לטובה לפני השם, ונגזר עליהם הריון. ואין פירוש הדבר שנתעברו בראש השנה, שהרי שרה נתעברה בסוכות, כמבואר בגמרא לקמן בדף י' א' עמוד א'. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, ששישה חודשים קודם שנגלו במצרים, פסק שיעבודם. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל, בראש השנה בטלה עבודה, שאף שהמכות שהיכה השם את מצרים התחילו בחודש ניסן, שנה שלמה קודם שיצאו ישראל ממצרים, כמו מבואר במסכת עדויות פרק ב' משנה י', מכל מקום שיעבוד מצרים הפסיק, רק שישה חודשים אחר כך, בראש השנה. בניסן נגלו ישראל ממצרים, בתשרי עתידין ישראל יגאל בגאולה העתידית. מבואר בברייתא שיש זמן לגאולה העתידית, ואף רבי יהושע בסמוך מודל הזה, אלא שנתן בזה זמן אחר. וביאר הטור אבן, על פי מה שדרשו בפרק חלק במסכת סנהדרין, את מה שנאמר על הגאולה בעיתה החישנה, שאם יהיו ישראל זכאים, תבוא הגאולה מיד אף קודם הזמן הקבוע לה, וזהו החישנה, ואם לא זכו, תבוא הגאולה בעיתה, ומחלוקת רב לזר רבי יהושע, מתי הזמן הקבוע לגאולה. והשפת אמת ביאר שהגאולה לרבי אליעזר, תהיה דווקא בתשרי ולרבי יהושע תהיה דווקא בניסן, אבל ביאת הגואל שהוא מלך המשיח יכולה להיות בכל זמן. בעזרת השם ובישועתו, בקרוב בימינו. אומרת הגמרא, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם, דהיינו שתחילת הבריאה הייתה בכ"ה באדר ובאחד בניסן נברא האדם. כמו שביארנו לגבי רבי אליעזר שאמר שבתשרי נברא העולם, דהיינו בכ"ה באלול, והאדם הראשון נברא בראש השנה. בניסן נולדו האבות אברהם ויעקב, בניסן מתו האבות. לדעת רבי יהושע שאף אברהם ויעקב נולדו בניסן, כל האבות מתו בניסן, שכל האבות מתו בזמן שבו נולדו, כמבואר בגמרא לקמן. ויש שכתבו שאיננו יודעים מתי הוא זמן מיתת יצחק. עוד אומר רבי יהושע, בפסח נולד יצחק, והטעם שפירט רבי יהושע את זמן לידת יצחק, אף שלדעתו כל האבות נולדו בניסן, והיה יכול לכלול גם את לידת יצחק במה שאמר שאבות נולדו בניסן, זה כדי שלא נתעל לומר שכשם שלדעת רבי אליעזר שאבות נולדו בתשרי, זמן לידת יצחק שונה מזמן לידת שאר האבות, כך גם לדעת רבי יהושע שונה זמן לידת יצחק מזמן לידת שאר האבות. ועוד יש לומר שאברהם ויעקב איננו יודעים אלא שנולדו בניסן, אבל איננו יודעים מתי בניסן נולדו, ויצחק יודעים אנו שנולד בפסח, ולכן מפרש רבי יהושע את זמן לידתו בנפרד. כך מסביר הרן על הריף. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן יגאלו ישראל ממצרים, בניסן עתידים להיגאל בגאולה העתידה. מבואר שרב לזר ורבי יהושע נחלקו לגבי כמה דברים, לגבי זמן בריאת העולם, לגבי זמן לידת ופטירת האבות, ולגבי זמן הגאולה העתידה, שרבי אליעזר אמר שדברים אלו הם בתשרי, ורבי יהושע אמר שהם בניסן, אבל בשאר הדברים האמורים בברייתא אין מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. הביאה הגמרא ברייתא שבה ביארו רבי אליעזר ורבי יהושע את מקור חלק מדבריהם. תניא אומרת הגמרא, שנינו בברייתא רבי אליעזר אומר, מניין אנו למידים שבתשרי נברא העולם, שנאמר בבריאת העולם, ספר בראשית פרק א' פסוק י' א', ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי. הלשון תדשי משמעותה היא שתתחיל הארץ להתכסות ולהתלבש בדשאים, ועץ פרי משמע שיגדל עץ כשהוא מלא בפירות שנגמר גידולם. איזהו חודש הארץ מוציאה בו דשאים ואילן מלא בפירות? הווה אומר, הרי יש לך לומר שחודש זה שנברא בו העולם הוא תשרי, ועוד יש להביא סמך וראיה שבתשרי נברא העולם, שהרי אותו הפרק תקופה בשנה שבה נברא העולם מסתבר שזמן רביעה הייתה ירידת הגשמים. הגשם נקרא רביעה לפי שהמטר יורד להצמיח כל צמח ועשב, רובע ומעבר את הקרקע, כנאמר בספר ישעיה פרק נ"ה פסוק י', כי כאשר ירד הגשם והולידה היא צמיחה, כאמור במסכת תענית דף עמוד ב'. ומשום כך מיד אחרי בריאת העולם ירדו גשמים וצמחו וגידלו את הצומח מהאדמה, שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק ו', ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, ותשרי הוא זמן שירידת הגשמים מועילה בו לאילנות. עד יעלה מן הארץ, אומר האונקלוס, ענן. ואף שמבואר במסכת תענית בדבב עמוד א' שתחילת זמן ירידת הגשמים הוא בחשבן ולא בתשרי, מכל מקום אף בחודש תשרי שהוא סמוך לזמן הזה לפניו, גם כן מועילים הגשמים. אבל אם היה העולם נברא בניסן, לא היו צריכים לגשמים מיד בבריאתו. אבל המהרש"א מקשה שכיוון שזמן הגשמים מתחיל בחשבן, לא שייך לומר שתשרי הוא זמן רביעה, ומשום כך פירש המהרש"א שזמן ירידת הגשמים הוא אכן בחשבן ולא בתשרי, והוא נמשך עד ניסן. כמה מבואר במסכת תענית, מסכתנו הבאה עלינו לטובה, והביא רבי אליעזר ראיה שאילו היה העולם נברא בניסן, לא הייתה צריכה התורה לומר שירדו אז גשמים, שהרי לעולם ניסן הוא זמן גשמים. אבל מאחר שנברא העולם בתשרי שאינו זמן גשמים, מובן שהוא צריכה התורה להשמיענו שאף שהיה זה בחודש תשרי, מכל מקום מוקדם זמן הגשמים וירדו בתשרי, כדי שיצמחו הדשאים שנבראו אז. רבי יהושע אומר, מניין שבניסן נברא העולם, שנאמר בבריאת העולם, ספר בראשית פרק א' פסוק י"ב, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע ועץ עושה פרי, שלא נאמר ותדשה אלא ותוצא, ולשון ותוצא משמע שכבר יצאו הדשאים בכל גידולם. כך מפרש הרשע שדברי רעשי, ולפירושו תחילת יציאת הדשאים הוא בתשרי, ובניסן כבר יצא כל גידולם. ודבריו מתאימים עם הגרסה שלפנינו שבדברי רבי אליעזר שסובר שבחודש תשרי נברא העולם, גורסים שהארץ מוציאה דשאים, כלומר, שאז מתחילה הארץ להוציא את הדשאים. ובדברי רבי יהושע שסובר שבחודש ניסן נברא, גורסים שהארץ מלאה דשאים שכבר נסתיימה הוצאת הדשאים. ואילו אמר שם מבאר שלשון יציאה מורה על תחילת היציאה, ולשון תדשה מורה שכבר גדלו הדשאים. אם כן לכאורה, היה צריך להיות להפך, שרבי אליעזר שלמד מתדשה יאמר שהארץ מלאה דשאים, ורבי יהושע שלמד מבתוצה יאמר שהארץ מוציאה דשאים. מביא המהרש"א שבאלקוט מבואר שאין חילוק בין רבי אליעזר לרבי יהושע מה היה עם הדשאים בבריאת העולם, והמחלוקת רק מה היה עם האילנות, והם לא דקדקו בין לשון תדשה ללשון ותוצה. ועץ עושה פרי משמעו שנברא עץ שמגדל פירות ולא עץ שטעון בפירות, ואיזהו חודש הארץ מלאה בו בדשאים ואילן מוציא בו פירות? הווה אומר, הרי שיש לך לומר שחודש זה שנברא בו העולם הוא ניסן. ועוד יש להביא סמך וראיה שבניסן נברא העולם, שהרי אותו הפרק, תקופה בשנה שנברא בה העולם, מסתבר שהייתה בזמן של בהמה וחיה ועוף שמזדווגים זה אצל זה. שהרי מיד בבריאת העולם הוצרכו כל היצורים להתרבות, וזמן זה הוא בחודש ניסן, שנאמר בתהילים סמכי, לבשו חרים הצון ועמקים יעטפו בר, יתרועו אף ישירו. ודרשה הגמרא לאל בדף ח' עמוד א', שהזמן שבו לבשו קרים הצון, דהיינו שמתברות הצון, הוא בזמן שיתרועו אף ישירו, שבא זמן הקציר שבו התבואה מתקשה, וכשמנשבת הרוח השיבולים נוקשות זו על זו ונשמע קול, ונראה כאילו השיבולים משוררות, וזהו בחודש ניסן. וביאר הרשע שאף שמבואר לאל בדף ח' עמוד א' שעיקר הזמן שבו מתברות הצון הוא בחודש אדר, מכל מקום, כיוון שאותן שלא יתברו באדר מתברות בניסן, הרי הנבראים עכשיו שלא יתברו באדר, זמן זיווגם הוא בניסן. מבארת הגמרא כיצד מפרש כל אחד את הפסוק שממנו מדייק אמן דאמר השני כשיטתו. שואלת הגמרא, ואידך נמי, אף לדעת רבי אליעזר שהעולם נברא בתשרי, הכתיב הרי נאמר עץ עושה פרי, שמשמע שנברא עץ שמגדל פירות ולא שטעון פירות, וכיצד מפרש הוא את הפסוק הזה? משיבה הגמרא, לדעת רבי אליעזר הפסוק ההוא שנאמר בו עץ עושה פרי ליתן ברכה לדורות הוא דכתיב, כלומר שאמר הכתוב שנבראו עצים שיעשו פירות לדורות, אבל עכשיו כשנבראו לא עשו פירות אלא כבר נבראו טעונים בפירות. שואלת הגמרא, ואידך נמי, אף לדעת רבי יהושע שהעולם נברא בניסן, הכתיב הרי נאמר עץ פרי, ומשמע עץ שהוא טעון פירות, וכיצד מפרשו את הפסוק הזה? משיבה הגמרא, לדעת רבי יהושע, הפסוק הזה מתפרש כדבריו של רבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי במסכת חולין בדף סמך עמוד א', כל מעשה וראשית בקומתן במלוא גודלם והתפתחותם נבראו. ודבר זה נלמד ממה שנאמר עץ פרי, שמשמע שנברא עץ שראוי לתת פירות מיד, ולא עץ שעדיין צריך לגדול בכדי שיוכל לתת פירות. וכן כל מעשה בראשית לדעתן נבראו, ששאלם השם אם חפיצים הם להיברות ואמרו הן, ותמוע איך ייתכן שנשאלו אם רוצים הם להיברות קודם שנבראו. ובתשובות הגאונים ביארו בזה שני דרכים, א', שכל מין ומין מהנבראים ברא השם כמותו ברקיע כמין המלאכים הרוחניים, ושאל לכל אחד מהם שהיו כמין מלאכים כיצד רצונו שתהיה דמותו בעולם. ומבאר הבן יהוידע שזהו שאמרו לדעתן, שהמלאך הממונה לאותו דבר נקרא דעתו, כיוון שהוא נשמת הנברא והנשמה תכונה בשם שכל. תירוץ נוסף, שנבראו לדעתם של עכשיו, שצפה השם והיה גלוי לפניו מה תהיה דעת הברואים לך שיברו, ולפי זה ברעם. אז אם כן, כל מעשה בראשית לדעתן נבראו, ששאלם השם אם חפיצים הם להיברות ואמרו הן, ולציוויונן נבראו, לרצונם נבראו, שכל אחד נברא בצורה ובטעם שחפץ היה להיברות. ואילו הריטב"א מבאר בדעת רש"י לציוויונן, מלשון טעם וצורה, שכל אחד נברא בטעם והצורה המיוחדת לו. וכתב הריטב"א שהוא אינו יודע מהו שורש התיבה הזו לפי פירוש רש"י. אומרת הגמרא שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק א', היחולו השמיים והארץ וכל צבעם. יש לדרוש את הפסוק באופן זה, אל תקריין לך לקרוא את הפסוק כמו שנאמר צבעם, אלא יש לקרותו כאילו נאמר צביונם. דהיינו לרצונם, ולמדנו מכך שגם בריאתם הייתה לדעתם, וגם צורתם וטעמם הוא כפי מה שרצו. אבל תוספות בדיבור המתחיל לקומתן פרשו שקומתן ודעתן וצביונם עניינם שווה, שדרך בהמה חיה ועוף כשהם גדילים מגדול בכמה דברים, בנוי, בכוח, בדעת ובקומה. וכוונת רבי יהושע בן לוי שכל מעשה בראשית בתחילת יצירתם כבר הושלמו בקומתם ובדעתם וביופיים, שצביונם הוא מלשון יופי. כאן נאמר בספר ישעיה פרק כוח לעטרת צבי, וכל הדברים הללו נלמדים מהמילה צביונם. וביארו התוספות במסכת חולין בדף סמך עמוד א' בשם הערוך, שצביונם הוא לשון יופי ואין היופי מגיע אלא אם כן גדלו הבריאות כל הצורך, גם בקומה ובדעת. מביאה הגמרא את המשך הברייתא שבה מבארים רבי אליעזר ורבי יהושע את מקור דבריהם. רבי אליעזר אומר, מניין אנו למדים שבתשרי נולדו האבות, שנאמר בחנוכת בית המקדש בספר מלכים א' פרק ח' פסוק ב', והיקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי. הרי שקרא הפסוק לחודש השביעי שהוא חודש תשרי ירח האיתנים. כי כאמור, מניין החודשים מתחיל מניסן כמבואר לאל בדף זין עמוד א', שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ופסוק זה מדבר בחודש ניסן, כמו שהוכיחה הגמרא לאל בדף זין. ומהו ירח האיתנים? ירח חודש שנולדו באיתני עולם, יסודות העולם שהעולם עומד בזכותם, דהיינו האבות. וערערת הגמרא, מהי משמע דהי איתן לישנד את הכיפהו, מהיכן משמע שלשון איתן האמור בפסוק הוא לשון חוזק, שלכן יש לדורשו על האבות? משיבה הגמרא כדכתיב, כמו שנאמר בדברי בלעם על יתרו, ספר במדבר פרק כ"ד פסוק כ"א, איתן מושבך, שפירושו הוא חזק מושבך, והאבות הם חוזק ויסוד העולם. ועוד סמך יש לדרוש את הפסוק הזה דווקא על האבות, כי למרות שהוכיחה הגמרא שאיתן הוא לשון חוזק, עדיין אין אנו יודעים שנקרא כך משום האבות, כי ייתכן שנקרא כך משום חוזק אחר. אומר הכתוב במקום אחר בספר מיכה פרק ו' פסוק ב', שימו ערים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ, שישמעו הערים את ריב השם עם ישראל. וכפל הפסוק את דבריו בשתי לשונות, ולמדו מכך שהערים נקראים גם איתנים. ואומר ונאמר במקום אחר במגילת שיר השירים פרק ב' פסוק ח', כל דודי נזבה מדלג על הערים מקפץ על הגבעות. ודרשת הפסוק הזה הוא מדלג על הערים שדילג ומיהר השם את הקץ וגאל את ישראל ממצרים בזכות האבות, ומקפץ על הגבעות שקיפץ ומיהר השם את הקץ בזכות האימהות. הרי שהאבות נקראים ערים, וכיוון שהערים נקראים גם איתנים, נמצא שהאבות נקראים איתנים. יש לדרוש שנקרא חודש תשרי ירח האיתנים, משום שבו נולדו האבות. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, רבי יהושע אומר, מניין אנו למדים שבניסן נולדו האבות, שנאמר בספר מלכים א' פרק ו' פסוק א', ראי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ראי בן הבית להשם. הנאמר בפסוק הזה למלוך שלמה על ישראל מתייחס למה שאמר הכתוב בשנה הרביעית, דהיינו שנה רביעית למלכות שלמה, ולא למה שאמר הכתוב בחודש השני. כך מפרש שם רש"י בספר מלכים א'. ומה הפירוש בחודש זיו בירח שנולדו בו, בחודש שבכניסתו כבר נולדו האבות שהם זיוותני עולם, זוהרי העולם, וזהו חודש אייר, שהרי נאמר בפסוק הוא החודש השני, ולמדו שהאבות נולדו בניסן שהוא החודש שלפניו. ומבאר הריטב"א שמשום כך נקרא חודש אייר חודש זיו, משום שאינו כחודש ניסן שלא היה כולו מלא זיו, שהאבות נולדו באמצעו, אלא כבר מתחילתו היה מלא זיו. ופירוש נוסף מביא רעשי שכיוון שפעמים שחודש ניסן, שלפי תקופות החמה נכנס לתוך חודש אייר, לכן נקרא חודש אייר חודש זיו על שם האבות שנולדו בתקופת ניסן. כי כאמור שנת החמה נחלקת לארבע תקופות, תקופת ניסן, תקופת עמוס, תקופת תשרי ותקופת טבת, ותקופת ניסן מתחילה בסיום החורף בזמן שהיום ולילה שווים בו, תקופת עמוס מתחילה כשמתחיל היום להתקצר ולילה להתארך, תקופת תשרי מתחילה בסוף הקיץ, ביום שהלילה והיום שווים בו, ותקופת טבת מתחילה כשמתחיל היום להתארך ולילה להתקצר. כל תקופה זמנה הוא שלושה חודשים, ופעמים שתקופת ניסן מתחילה באמצע חודש ניסן לפי חודשי הלבנה, ואז נמצא שחודש ניסן של תקופה, דהיינו ה-30 יום הראשונים של תקופת ניסן, נכנס לתוך חודש אייר של חודשי הלבנה. ולכן נקרא חודש אייר חודש זיו. ואיר את הגמרא כיצד מפרש כל אחד את הפסוק שממנו מדייק השני כשיטתו. שואלת הגמרא, ואידך נמי אף לדעת רבי יהושע שהאבות נולדו בניסן, הכתיב, הרי נאמר על חודש תשרי בירח האיתנים, וכיצד מפרשו את הפסוק הזה? משיבה הגמרא, לדעת רבי יהושע, התם, מה שקרה הפסוק לחודש תשרי ירח האיתנים זה משום דתקיף במצוות. חודש תשרי חזק וחשוב במצוות, שיש הרבה מצוות מיוחדות לחודש הזה. תקיעת שופר בראש השנה, יום הכיפורים, ישיבה בסוכה, נטילת לולב, ואין איסוך המים ונטילת הרבה בבית המקדש בחג הסוכות. ומבאר הריטב"א שוודאי מודה רבי יהושע שהאבות נקראו איתנים והיו יכולים לדרוש שעל שם האבות נקרא חודש תשרי ירח האיתנים, אלא שכיוון שמצא מקור שהאבות נולדו בחודש ניסן, מפרש רבי יהושע שחודש תשרי נקרא ירח האיתנים משום שהוא תקיף במצוות. ומוסיף הריטב"א שכלל הדבר הוא שהפסוקים שמביאה הגמרא כאן אינם אלא סמך ורמז בעלמא, ועיקר מחלוקת רב לזר ורבי יהושע היא משום שכך קיבל כל אחד מרבותיו או שנחלקו מכוח איזה סברה בדרך חוכמה. שואלת הגמרא, ואידך נמי גם לדעת רבי אליעזר שאבות נולדו בתשרי, הכתיב הרי נאמר על חודש אייר בחודש זיו, וכיצד מפרש רבי אליעזר את הפסוק הזה? משיבה הגמרא, לדעת רבי אליעזר, מה שהפסוק ההוא קורא לחודש אייר חודש זיו הוא משום דאית בי זיו על אילני, שבחודש אייר יש זוהר באילנות, כלומר שאז האילנות מלבלבים ועומדים בפריחתם, שפריחת האילנות מתחילה בחודש ניסן, כדאמר רב יהודה. כמו שאומר רב יהודה במסכת ברכות דף מ"ג עמוד ב', היימן דנפק ביומי ניסן, היוצא ביומי ניסן, וחזי אילנה דמלבלבי, ורואה אילנות פרי שמלבלבים ומוציאים פרח, ויציאת הפרח הגדל לפני הפרי נקראת לבלוב, כפי שמתרגם האונקלוס את הפסוק בספר במדבר פרק י"ז פסוק רב ג', ויוצא פרח ואפק לבלבין, אז שיוצא בחודש ניסן ורואה אילנות פרי שמלבלבים ומוציאים פרח, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר מעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם. וקבעו את הברכה הזו לפי שלבלוב האילנות בא מזמן לזמן, והוא דבר מופלא שמפריח השם את העצים שהיו יבישים. כך מסביר השיטה מקובצת שם במסכת ברכות בדף מ"ג. אומר הריטב"א שהדין הזה אינו דווקא בחודש ניסן, על כל מקום ומקום, בזמן שבו מלבלבים האילנות, הרואה אותם בלבלובה מברך את הברכה הזו. רב יהודה אמר את הדין הזה על היוצא בימי ניסן, משום שאז הוא זמן לבלוב האילנות בארצות החמות. מי שרוצה לדעת את פסק ההלכה בעניין, שיעיין במשנה ברורה בסימן ריש חבב סעיף קטן א'. מבארת הגמרא, מניין אנו יודעים את זמן מיתת האבות? מבואר בברייתא, מן דאמר שלדעת רבי יהושע שבניסן נולדו האבות, בניסן גם מתו האבות. ומן דאמר לדעת רבי אליעזר שבתשרי נולדו האבות, בתשרי גם מתו האבות. שלדעת כולם באותו זמן שנולדו בו מתו. מבארת הגמרא שדבר זה נלמד ממה שנאמר בדברים שאמר משה רבינו לישראל ביום מותו בספר דברים פרק למד א', פסוק ב', ויאמר עליהם בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, שאין תלמוד לומר שלא למדנו דבר נוסף ממה שנאמר היום. ומה תלמוד לומר היום? מה בא כתוב ללמדנו במה שכתב היום? אלא שכך אמר להם משה לישראל, היום מלאו ימי ושנותיי, שיום זה הוא היום שנולדתי בו, ובא ללמדך כתוב שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא את שנותיהם של צדיקים מיום ליום, מחודש לחודש. כלומר, שהצדיקים מיתים באותו יום שבו נולדו, כדי שיהיו שנותיהם מלאות במלוא מספר הימים והחודשים שבשנה, ותקוים בהם הברכה שנאמרה בספר שמות, פרק כ"ג פסוק כ"ו, את מספר ימיך המלא. וביר הפני יהושע שהוא צריכה הגמרא גם לדרשה של המילה היום שנאמרה אצל משה, וגם לפסוק את מספר ימיך המלא, כי ממה שנאמר במשה לבד היינו יכולים לומר שאכן אצל משה אירע שמת ביום שבו נולד, אבל אין לנו לומר שהיה כן גם אצל שאר הצדיקים. ממה שנאמר את מספר ימיך המלא, לא היינו יודעים שצדיקים מיתים ביום שנולדו בו, כיוון שהיינו אומרים שכוונת הפסוק היא שימלאו כל השנים שנגזר על האדם לחיות, ולכן היו צריכים את שני הפסוקים. עכשיו מבארת הגמרא את המקור לכך שלידת יצחק הייתה בפסח, ברר את הגמרא מה שאמרו בברייתא שבפסח נולד יצחק מנהלן, מניין אנו למידים זאת? משיבה הגמרא כדכתיב, כפי שנאמר בדברי השם לאברהם בספר בראשית פרק חי פסוק י"ד, למועד לשוב אליך כעת חיה ולשרה ון. ופירוש המילה למועד הוא ביום טוב שיגיע ראשון. כמו שנאמר בפרשת המועדים, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. ומה שאמר הפסוק כעת חיה יש לפרש כפי שפירש הרשב"ם בספר בראשית על הפסוק כעת יולדת, כלומר שאמר לאברהם שאשוב אליך כשיגיע זמנה של שרה לילד. בוודאי יש לנו לפרש את הפסוק באופן שיהיו כמה שיותר ימים בין יום הבשורה ליום הלידה, משום ימי העיבור שהיו ביניהם. אבל מכל מקום, לא ניתן להרחיק את יום הבשורה מיום הלידה יותר ממה שיש בין יום טוב ליום טוב, שהרי נאמר לאברהם שביום טוב שיגיע ראשון תילד שרה. ומברר את הגמרא אימת קאי, באיזה זמן עמד אברהם כשנאמר לו כך למועד אשוב אליך? אילה אימא אם נאמר שהיה זה בפסח וכאמר לי ואמר לו השם שביום טוב הבא יוולד לו בן, דיינו בעצרת, יהיה קשה. בחמישים יום מנמיק הילדה, וכי ייתכן שתלד שרה לאחר חמישים יום, כי ההפרש בין פסח לשבועות זה בסך הכל חמישים ימים. אלא נאמר דקאי, נגיד שאברהם עמד אז בעצרת בחג השבועות וכאמר לי ואמר לו השם שתלד שרה ביום טוב הבא, דיינו בתשרי. הקטי עדיין יהיה קשה בחמישה ירחי מיק הילדה, וכי ייתכן שתלד שרה לאחר חמישה חודשים שהוא הזמן שבין עצרת לסוכות. דהיינו ארבעה חודשים שלימים ועוד קצת מהחודש החמישי, ועלו זמן העיבור הוא לפחות שבעה חודשים. אלא על כוחך יש לומר דקאי שעמד אברהם בחג סוכות, וכאמר לו ואמר לו השם שביום טוב הבא, דהיינו בפסח, בחודש ניסן תלד שרה בן, ולמדנו שיצחק נולד בפסח. בקשה הגמרא אף שפירשנו שנתבשר אברהם בסוכות ויצחק נולד בפסח, הקטי עדיין קשה בשיט היר חימיק הילדה, וכי ייתכן שתלד שרה בשישה חודשים שהוא הזמן שבין סוכות לפסח. מתרצת הגמרא תנא שנינו בברייתא, אותה שנה שבה נולד יצחק מעוברת הייתה, והיו שבעה חודשים בין סוכות לפסח, ואישה יכולה לילד בשבעה חודשים. מקשה הגמרא אף שהיו שבעה חודשים בין סוכות לפסח, הרי ביום שנתבשר אברהם פרסה שרה נידה, כמבואר במסכת בבא מציע בדף פז, שלכן נאמר ויקח חמה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם, ולא הוזכר שלקח גם מוגות, למרות שנאמר קודם לכן שאמר אברהם לשרה לו שיבה עשי עוגות, משום שפרסה שרה נידה ונילושו העוגות בתומה. וסוף סוף כי מדלי מר יומי תומה, כשתחסר מזמן זה את ימי תומת הנידה של שרה, בצרי לו, נמצא שחסרו השבעה חודשים, וחוזרת הקושייה כיצד ילדה שרה בפסח בפחות משבעה חודשים. תרץ את הגמרא אמר מר זוטרה, אפילו למאן דאמר, אפילו לדעת הסוברים במסכת נידה בדף ל"ח עמוד ב', שאישה יולדת לאחר תשעה חודשים מעת שנתעברה, אינה יולדת למקוטעין, לחודשים שאינם שלמים, כלומר, שאינה יולדת אלא לאחר שנשלמו כל התשעה חודשים מכל מקום. מודה הוא שאישה יולדת לאחר שבעה חודשים מעת שנתעברה, יולדת אף למקוטעין, שייתכן שתלד אף לאחר שיעברו שישה חודשים שלמים, ועוד מעט מהחודש השביעי, שנאמר בלידת שמואל, ספר שמואל א', פרק א', פסוק ח', ויהי לתקופות הימים ותער חנה ותילד בן. ומבואר שנולד שמואל לאחר תקופות ולאחר ימים מתחילת העיבור, וכיוון שלא התפרש בפסוק כמה תקופות וכמה ימים, יש לנו לתפוס את המניין המועט ביותר. מיעוט תקופות הוא שתיים, לשון רבים, ומיעוט ימים גם כן לשון רבים הוא שניים, ונמצא שנולד שמואל הנביא לאחר שתי תקופות ושני ימים, וכל תקופה היא שלושה חודשים, כפי שביארנו לאל. ומבואר שנולד שמואל אחר שישה חודשים ושני ימים, הרי שהיולדת לשבעה חודשים יולדת אף למקוטעין, וכמו כן שרה ילדה בפחות משבעה חודשים שלמים. אז מבואר בגמרא שהזמן שבו אמר השם לאברהם למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה ון היה בחג הסוכות. בפסוק זה נאמר בתורה אחר שבאו המלאכים אצל אברהם ובישרו לו על לידת יצחק. ומבואר בגמרא במסכת בבא מציעא בדף פ"ו עמוד ב' שהמלאכים באו אצל אברהם ביום השלישי למילתו, ונמצא שאברהם נימו לכל המוקדם יומיים קודם חג הסוכות. אבל מביא מטוסות בדיבור מתחיל אלא דקאי בחג וכאמר לה בניסן, שבפרקי דרבי אליעזר מבואר שאברהם נימול ביום הכיפורים, ואם כן הזמן שהתבשר על לידת יצחק היה יומיים קודם חג הסוכות. וכתבו התוספות שניתן לומר שאף הגמרא כאן סוברת כך, ואף שפרשה הגמרא שאמר השם לאברהם שביום טוב הבא יוולד יצחק, יש לברר שכיוון שעמדו יומיים קודם סוכות, הרי זה כמו שעמדו בחג עצמו, ואמר לו שביום טוב שאחר היום טוב הזה יוולד יצחק. ואומרים התוספות שאם יום הבשורה היה שני ימים קודם סוכות, כשתרצה הגמרא שיולדת לשבעה יולדת למקוטעים, הייתה יכולה הגמרא לחזור בה ממה שאמרה שאותה שנה מעוברת הייתה, שהרי שבעת ימי התומה הסתיימו ביום החמישי של חג הסוכות, ואפשר לומר שילדה ביום טוב האחרון של פסח, שהוא לאחר שישה חודשים ושני ימים. אבל הגמרא לא חוזרת בה משום המבואר בסדר עולם ואובה מכילתה, שיצחק נולד בתתוו ניסן. אבל מקשים התוספות שכשנצטווה אברהם על המילה נאמר לו ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה אחרת. אמנם מה שנאמר למועד הזה ניתן לפרש כפי שסוברת הגמרא כאן, דהיינו, שעכשיו זה יום טוב וכשיהיה עוד פעם כמו עכשיו, דהיינו ביום טוב הבא יוולד יצחק. אבל מה שנאמר בשנה אחרת קשה, שהרי יצחק נולד באותה שנה ולא בשנה אחרת, ולא ייתכן לומר שנצטווה על מילה בפסח. ומה שנאמר לו למועד הזה היינו בזמן זה בשנה הבאה, ואברהם נשתעה למול עד תשרי, לא שייך לומר זאת שהרזריזים מקדימים למצוות, ועוד, כשמל אברהם נאמר, בעצם היום הזה נימול אברהם, דהיינו שבאותו יום שנצטווה באותו יום מל. תרצים התוספות שדברי הגמרא כאן הם רק לדעת רבי יהושע, שסובר שבניסן נברא העולם שלשיטתו שנות העולם מתחילות בניסן, וכיוון שיצחק נולד בניסן, הרי זו שנה אחרת לגבי תשרי שקודם לו. אבל לדעת רבי אליעזר צריכים אנו לפרש אברהם נצטווה על המילה בפסח, ואז באו המלאכים ואז נתבשר על לידת יצחק, ומה שנאמר לו למועד השוב אליך כעת חיה, היינו ששרת לו שריטה בכותל במקום שבו העירה החמה, ואמר לו כשתגיע החמה למקום הזה דהיינו בשנה הבאה, אז ייוולד יצחק. ממשיכה הגמרא לבאר את המקורות לדברים האמורים בברייתא. מבארת הגמרא מה ששנינו בברייתא שבראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה מנהלן. מניין אנו למדים זאת? משיבה הגמרא אמר רבי אלעזר ששרה נפקדה בראש השנה, אתיה פקידה פקידה, אתיה זכירה זכירה. נלמד בגזירה שווה מחנה שבשתיהן נאמרה לשון פקידה, ומה שרחל וחנה נפקדו בראש השנה נלמד בגזירה שווה מראש השנה, שגם בראש השנה וגם אצל רחל וחנה נאמר לשון זכירה. ומפרט את הגמרא, כתיב נאמר ברחל כשנפקדה בספר בראשית פרק למד פסוק חב ב', ויזכור אלוקים את רחל וישמע אליה אלוקים ויפתח את רחמה. וכתיב ונאמר בחנה כשנפקדה בספר שמואל א' פרק א' פסוק י"ט, וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה השם ואתיה זכירה זכירה. ויש ללמוד בגזירה שווה את לשון זכירה שנאמרה בהן מלשון זכירה שנאמרה בראש השנה, דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק חב ד' בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה. ולמדנו בגזירה שווה זו שהזכירה אמורה ברחל ובחנה הייתה בראש השנה, והגזירה שווה של פקידה פקידה היינו דכתיב נאמר בחנה ספר שמואל א' פרק ב' פסוק חף א', כי פקד השם את חנה ותר ותלת שלושה בנים ושתי בנות. וכתיב נאמר בשרה בספר בראשית פרק חף א' פסוק א', והשם פקד את שרה ותר ותלת שרה לאברהם בן לזקוניו. נמצא ששרה נפקדה באותו זמן שנפקדה חנה, כאן נלמד מגזירה שווה פקידה פקידה, וחנה הרי נפקדה בראש השנה, כאן נלמד מגזירה שווה זכירה זכירה. במבואר בתוספות במסכת בבא קמא דף צדי ב' עמוד א' דיבור המתחיל כאשר, שדרשה זו אינה רק לדעת סוגיית הגמרא כאן שאברהם נתבשר על לידת יצחק בסוכות, אלא היא גם לדעת המדרשים שהביאו התוספות שפירטנו לעיל, שאברהם נתבשר בפסח, ולשיטתם הפקידה אמורה כאן אינה על ההיריון, אלא שנפקדה שתלד ברווח. ואמרת הגמרא מה ששנינו בברייתא בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין מנהלן. מניין אנו למדים זאת? משיבה הגמרא דכתיב נאמר בתהילים פי א' תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא, יש לתקוע בשופר ביום החג שיש בו כיסוי, כי חוק הוא לישראל לתקוע באותו יום. וביארה הגמרא ליל בדף ח' עמוד א', שהכוונה היא לראש השנה שהלבנה מתכסה בו. ונאמר בפסוק שאחרי כן, עדות ביואסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שביום זה שם פרו על יוסף עדי זהב כשיצא מבית האסורים למלוך על ארץ מצרים, שיום זה היה בראש השנה. יוסף ויואסף שם אחד הם, כמו יוחנן ויהוחנן, יונדב ויהונדב, כך פירוש הרד"ק שם בתהילים. כתב המהרש"א שהביאור בזה על דרך הסודו, שהאות אי האחרונה שבשם השם מורה על מידת המלכות שביום ראש השנה, והיא נתווספה ליוסף ונעשה מלך בצאתו על ארץ מצרים. עדות הוא מלשון עדי וקישוט, שכשיצא יוסף מבית האסורים שם עליו פרו עדי זהב, כנאמר בספר בראשית פרק מ"א פסוק מ"ב, וישם רביד הזהב על צווארו. שנינו בברייתא בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, מבארת הגמרא דבר זה נלמד בגזירה שווה. כתיב אך הנאמר כאן לגבי ביטול שיעבוד מצרים, ספר שמות פרק ו' פסוק ו', והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, וכתיב אתם נאמר שם ביוסף לאחר הפסוק עדות ביוסף סמו, שהביאה הגמרא קודם לכן, בתהילים פי א' פסוק ז', הסירותי מסבל שכמו, שאוסר שכמו של יוסף מסבל בית האסורים, ולמדים גזירה שווה, סבלות מסבל. שכשם שיוסף יצא מבית האסורים בראש השנה, כך בטלה עבודת השיעבוד מישראל בראש השנה. כך רשי, אבל המהרש"א כותב שלולי דברי רשי היה נראה לפרש למדים בגזירה שווה זו, שהפסוק, הסירותי מסבל שכמו, אינו מדבר ביציאת יוסף מבית האסורים, שהרי לא מצינו ביוסף שעבד עבודת סבלות, וכן כל המקראות שאחריו מדברים בישראל, אלא בביטול שיעבוד מצרים מישראל, וממילא אנחנו יודעים שבטל השיעבוד בראש השנה, שהרי כל הפרק מדבר בראש השנה. שנינו בברייתא בניסן יגלו ישראל ממצרים, מבארת הגמרא דבר זה אנחנו יודעים כדאיתא, כמו שמפורש בתורה בספר שמות פרק י"ב, שיצאו ישראל ממצרים בניסן. ועוד שנינו בברייתא שרבי אליעזר אומר בתשרי עתידים ישראל להיגאל, מבארת הגמרא לדעת רבי אליעזר אתיה שופר שופר. דבר זה נלמד בגזרה שווה מתיבות שופר, כתיבך הנאמר כאן בראש השנה בתהילים פי א', תיקו בחודש שופר, וכתיבתם נאמר שם בגאולת ישראל העתידה בספר ישעיה, פרק זך פסוק י"ג, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ולמדנו שכשם שתיקו בחודש שופר הוא בראש השנה שהוא בחודש תשרי, כך גם גאולה העתידה תהיה בחודש תשרי. ובייר המערשה שהמשמעות של הדרשה מתיבת שופר היא ששופר מורה על החירות והגאולה, וכשם שהיו תוקים ביובל להורות על שחרור העבדים, ואף בראש השנה מבואר במדרשים שטעם תקיעת השופר הוא להורות על חירות מהשטן, שהשטן נבהל כשהוא שומע את כל השופר, הוא מוסיף שזהו גם הטעם שבראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, ששופר של ראש השנה מורה על החירות. שנינו בברייתא רבי יהושע אומר בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, מבארת הגמרא מנהלן, מניין לנו שהגאולה עתידה תהיה בניסן? משיבה הגמרא אמר קרא נאמר בפסוק לגבי ליל פסח שבו יצאו ישראל ממצרים, ספר שמות פרק י"ב פסוק מ"ב, ליל שימורים הוא להשם להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. ופירוש ליל שימורים היינו ליל המשומר ובא שממתין ועומד ומוכן מששת ימי בראשית לגאול את ישראל, ומבואר בפסוק שמלבד מה שהוא ליל שימורים להוציאם מארץ מצרים הוא גם ליל שימורים לדורותם, דהיינו שאף הגאולה עתידה תהיה בזמן זה. ותוספות הראש כותב שהדרשה היא ממה שנאמרו בפסוק שני שימורים, שוודאי אחד מהם בא ללמד על הגאולה עתידה. שואלת הגמרא ואידך ורבי אליעזר שסובר שבתשרי עתידים להיגאל, כיצד מפרש הוא את הפסוק הזה? משיבה הגמרא לדעת רבי אליעזר, פירוש הפסוק הזה הוא שליל פסח הוא לדורות לילה משומר ובא מן המזיקין שאין המזיקים שולטים בו. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל לילה שגם רבי יהושע מודה שיש ללמוד מפסוק זה שאין המזיקים שולטים בליל פסח. כמו שמבואר במסכת פסחים בדף קופת עמוד ב' שתקנו חכמים לשתות 4 כוסות בליל פסח ולא חששו לזוגות משום שאין המזיקים שולטים בליל פסח. אלא שסובר רבי יהושע שיש ללמוד מפסוק זה גם שהגאולה העתידה תהיה בניסן. הביאה הגמרא מחלוקת נוספת של רבי אליעזר ורבי יהושע ותולה אותה במה שנחלקו אם העולם נברא בתשרי או בניסן. כמה זמנים נאמרו בתורה בהשתלשלות המבול? בתחילת המבול נאמר בספר בראשית פרק ז' פסוק י' א', בשנת 600 שנה לחיי נוח בחודש השני ב-17 יום לחודש ביום הזה נבקעו כל מעיינות תאום רבה וערובות השמיים נפתחו. ובירידת הגשמים נאמר ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה, ואחר כך נאמר ויגברו המים על הארץ 50 ומעט יום, שבימים הללו גברו המים מעצמם בלא ירידת גשמים. ואחר כך אחרי הימים הללו נאמר ויחסרו המים מקצה 50 ומעט יום, שאז התחילו המים להיחסר, ונאמר ותנח התיבה בחודש השביעי ב-17 יום לחודש על הרי הררת. וחודש שביעי האמור בפסוק הזה הוא החודש השביעי מהפסקת הגשמים, כי אין אנו יכולים לומר שהחודש השביעי הוא שביעי לאותו מניין שבו מנו את החודש השני שבו התחיל המבול, שהרי מתחילת ירידת הגשמים עברו 190 ימים עד שהתחילו המים להיחסר, שזה יותר משישה חודשים. ואם החודש השביעי היה למניין שבו מנו את החודש השני, היה נמצא שנחה התיבה 5 חודשים לאחר התחלת הגשמים, וזה לא ייתכן, שהרי אז עדיין לא התחילו המים להיחסר. וכמו כן לא ניתן לפרש הכוונה היא לחודש השביעי מתחילת ירידת הגשמים, כיוון שגם אז יימצא שנחה התיבה לאחר 6 חודשים מתחילת הגשמים שהתחילו ב-17 בחודש, והוא גם כן קודם הזמן שהתחילו המים להיחסר, אלא ודאי כוונת הפסוק היא לחודש השביעי מהפסקת הגשמים. כך רש"י על התורה שם בספר בראשית פרק ח' פסוק ה'. ועוד נאמר בעשירי באחד לחודש נראו ראשי הערים, והחודש העשירי אמור בפסוק הזה הוא החודש העשירי מתחילת ירידת הגשמים, ולא ניתן לפרש הכוונה היא לחודש העשירי מהפסקת הגשמים, שאם כן יימצא שהתגלות ראשי הערים הייתה בחודש ה-11 מתחילת ירידת הגשמים שהיו בחודש השני. ולדעת רבי אליעזר לקמן שהגשמים התחילו לרדת בחשבן יוצא שזה בחודש אלול, ולדעת רבי יהושע שהגשמים התחילו לרדת באייר זה בחודש אדר, וזה לא ייתכן שהרי נאמר ואי באחת ו-600 שנה בראשון באחד לחודש חרבו המים מעל הארץ, ולדעת רבי אליעזר היה זה באחד בתשרי, לדעת רבי יהושע באחד בניסן, ונמצא שהיה זה חודש אחד אחר שנתגלו ראשי הערים. ואילו מתוך הפסוקים מבואר שהיה זה לפחות 61 ימים אחר שנתגלו ראשי הערים. שנאמר שביום ה-40 משנראו ראשי הערים שלח נוח את העורב, ואחר 7 ימים שלח את היונה, ואחר עוד 7 ימים שלח את היונה פעם שנייה, ואחר עוד 7 ימים שלח את היונה פעם שלישית, ולא חזרה אליו. והוא יום 61 משנראו ראשי הערים. ומשמע בפסוקים שעל אותו יום נאמר שבראשון לחודש חרבו המים מעל הארץ. אם כן מוכח שהחודש העשירי הוא העשירי לתחילת ירידת הגשמים. כך מסביר רש"י על התורה בספר בראשית פרק ח' פסוק ה'. ונמצא שמשעה שהתחילו המים להיחסר עד שנראו ראשי הערים, עברו 60 יום, שהרי המים התחילו להיחסר אחר 190 ימים מתחילת ירידת הגשמים, והתגלות ראשי הערים היה 8 חודשים ו-13 ימים אחר ירידת הגשמים. שהמבול התחיל ב-17 בחודש השני, ונשארו 12 ימים מהחודש השני, ועוד 8 חודשים אחריהם שהם 9 חודשים, וביום הראשון של החודש העשירי נראו ראשי הערים. וכיוון שהחודשים חציים מלאים שיש בהם 30 ימים, וחציים חסרים שיש בהם 29 ימים, המאה ותשעים ימים שעברו קודם שהתחילו המים להיחסר הם 6 חודשים, ועוד 13 ימים. ונשארו עד התגלות ראשי הערים 2 חודשים שהם 59 ימים, והיום הראשון של החודש העשירי, שהוא היום השישים, נראו ראשי הערים. ונאמר שמיים גבעו מעל ראשי הערים 15 אמה. וממה שבשישים יום נחסרו אותם 15 אמה, למדנו שהמיים חסרו אמה אחת ב4 ימים. וממה שאמרה התורה שהתיבה נחה ביוזיין לחודש השביעי להפסקת הגשמים, שהוא החודש השמיני מתחילת ירידת הגשמים, נמצא שנחה התיבה 17 ימים אחר תחילת היחסרות המים. ולפי החשבון של אמה אחת ל4 ימים, נמצא שלא חסרו המים עד אז אלא 4 אמות. ולמדנו מכך שהתיבה הייתה משוקעת במים 11 אמות. כך רש"י. ונאמר, והי באחת ו-600 שנה בראשון באחד לחודש חרבו המים מעל הארץ, שנעשית הארץ כמין גריד ולא יפשה לגמרי. ונאמר, ובחודש השני ב-27 יום לחודש יבשה הארץ. ומכך שרק כשחרבו המים, אמרה התורה שהיה זה בשנת 601 למדימנו, שכל האמור קודם לכן, דהיינו, מנוחת התיבה על הרי הררת והתגלות ראשי הערים היה עדיין בשנת ה-600, שבשנה זו גם התחיל המבול. ואם כן, על כורחנו צריכים אנו לפרש שהמבול התחיל לפני הזמן שבו מתחדשת השנה למניין שנות העולם, די זמן שנוכל למצוא בשנה זו חודש עשירי. ואף שמניין השנים האמור לגבי המבול הוא מניין שנות חיי נוח, מכל מקום, גם מניין שנות הדורות, דהיינו כל מניין שנות האנשים המוזכרים בתורה, אינם נמנים מיום לידתם אלא מיום תחילת השנה למניין העולם. אם כן, אומרת הגמרא עכשיו, במרכז דף י' עמוד ב', ואז דו לטעמי ורבי אליעזר ורבי יהושע שנחלקו בברייתא שמביאה הגמרא עכשיו, מתי התחיל המבול, נחלקו בזה על פי שיטתה מתי נברא העולם. דתניא, שנינו בברייתא המופיעה בסוף המסכת הזו בדף למד ה', נאמר במבול בשנת 600 שנה לחיי נוח בחודש השני ב-17 יום לחודש, ביום הזה נפקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. רבי יהושע אומר אותו היום שבו התחיל המבול 17 באייר היה. שהחודש השני האמור בפסוק הזה הוא אייר, שהוא השני למניין החודשים, שכיוון שסובר רבי יהושע שהעולם נברא בניסן, ואז הוא התחלת השנים למניין העולם, חייב הוא לפרש שהמבול התחיל בי"ז באייר, וירדו המים עד כוח בסיוון, והסתיימו 150 ימים באלף בכסלב. שהחודשים חציים מלאים וחציים חסרים, ונמצא ש-190 ימים הם 6 חודשים ועוד 13 ימים. והיום שבו התחילו הגשמים לרדת, אינו חלק ממניין ה-40 ימים של ירידת הגשמים, שהיו ימים שלמים עם לילותיהם. ונמצא ש-190 ימים שהתחילו בחי באייר, נסתיימו באלף בכסלב, כך מסביר ארוך לנר. ונחה התיבה בי"ז כסלב, שהוא החודש השביעי מהפסקת הגשמים, ונראו ראשי הערים באלף בשבט, שהוא החודש העשירי לירידת הגשמים, וכל זה היה בשנת ה-600, והמים חרבו באלף בניסן, שהוא תחילת שנת ה-601, ויבשה הארץ בכ"ז באייר. עכשיו מוסיף רבי יהושע ש-17 באייר הוא יום שעל פי סדר המזלות הקבוע בעולם, מזל קימה שוקע ביום ומעיינות מתמעטים. ונסביר, גלגל חמה המקיף את העולם נחלק ל-12 חלקים, וכל חלק נקרא מזל, וכל חלק נקרא לפי הצורה הנראית מהכוכבים שתחתיו. ושמות המזלות וסדרם הוא תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, עקרב, קשת, גדיד, דלי ודגים. תמיד 6 מזלות עומדים מעל הארץ ו-6 מזלות עומדים מתחת לארץ, ומשלים הגלגל סיבוב שלם סביב העולם במעט פחות מ-24 שעות. שגלגל החמה שבו קבועים החמה והמזלות מסתובב ממזרח למערב ומשלים את סיבובו מזריחה לזריחה ב-24 שעות. אבל כיוון שהחמה הולכת בהילוך עצמי, דהיינו מלבד מה שהיא הולכת על ידי הגלגל, מעט בכל יום ממערב למזרח, נמצא שהמזלות מקדימים מעט את החמה, והמזל שעלה ביום זה בזריחת החמה יעלה ביום שאחריו מעט לפני זריחת החמה. ושיעור הזמן שבו מקדימים המזלות את הילוך החמה, הוא 1 חלקי 30 מהזמן שלוקח למזל מתחילת עלייתו על פני הארץ, עד שהוא מסיים את עלייתו. כך אומר הרשש. נמצא שכל מזל מהזמן שבו הוא מתחיל להיראות מעל פני הארץ עד שכל המזל עולה על פני הארץ הוא 2 שעות. וכן מהזמן שבו הוא מתחיל להירד מתחת לפני הארץ עד שכל המזל יורד מתחת לפני הארץ הוא 2 שעות. וכשמתחיל מזל לעלות, המזל שקודם לו 6 מזלות מתחיל לשקוע. וכל מזל מתחיל לשקוע 12 שעות לאחר שהתחיל לעלות. וההפרש המועט שיש בין הזמן שבו הגלגל משלים את סיבובו סביב לעולם לבין 24 שעות עולה בכל חודש ל2 שעות, ונמצא שבכל חודש עולה מזל אחר בתחילת היום, שבכל יום מקדימים המזלות את הילוך החמה כפי שהסברנו, ובתחילת חודש מתחיל המזל לעלות בזריחת החמה, וכל יום הוא מקדים את עלייתו קודם זריחת החמה ב-1 חלקי 30 מהזמן שלוקח לו מתחילת עלייתו על פני הארץ עד שהוא מסיים את עלייתו, ונמצא שלאחר חודש שלם הוא גומר לעלות קודם זריחת החמה, ובזריחת החמה עולה המזל שאחריו. ובחודש ניסן מזל תלה עולה בתחילת היום, ובחודש אייר מזל שור עולה בתחילת היום. וכן בכל חודש בתחילת היום עולה מזל אחר לפי הסדר הזה. אז אם כן מוסיף רבי יהושע ש-17 באייר הוא יום שעל פי סדר המזלות הקבוע בעולם מזל קימה. קבוצת כוכבים שעומדים בזנב תלה, דהיינו בסוף הכוכבים המרכיבים את מזל תלה, ה-17 באייר הוא יום שמזל קימה שוקע ביום, יורד ומתחת לפני הארץ ביום, שבחודש אייר מזל שור עולה בתחילת היום, ונמצא שמזל תלה שקודם לו, עולה 2 שעות קודם היום ומתחיל לשקוע 2 שעות קודם סוף היום. בדרך העולם שבתקופה זו מעיינות מתמעטין משום חום ימות החמה מתחילים אז. ומתוך ששינו דור המבול את מעשיהן מסדר המוסר והטבע וחטו בזנות ובערבוב המינים בכל הבירועים שבעולם, כמו מבואר במסכת סנהדרין בדף קח עמוד א', שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה והכל על אדם ואדם על הכל, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם כשנפרע מהם את סדר מעשה בראשית, והעלה את מזל קימה ביום, שמזל קימה התחיל את עלייתו על פני הארץ ביום, שהמבול הוא מכוח מזל קימה שהוא כוח הקור והגשמים, כמו מבואר במסכת ברכות בדף נוח עמוד ב', והוא צריך להעלות את מזל קימה ביום, שהרי המבול התחיל ביום, שנאמר בעצם היום הזה בא נוח אל התיבה, הרי שנוח נכנס לתיבה ביום ולא בלילה. ונוח נכנס לתיבה רק כשהתחיל המבול להירד, שנאמר ויבוא נוח אל התיבה מפני מי המבול, שהיה נוח מקטני המנה ולא נכנס לתיבה עד שראה שהתחילו המים לרד. והמזל מראה את כוח טבעו בשעה שהוא עולה על פני הארץ. כך אגרה בפירושו לסדר עולם. ונטל שני כוכבים מקימה, קדוש ברוך הוא נטל שני כוכבים מקימה והביא מבול לעולם דרך הנקבים שנפערו בנטילת הכוכבים הללו. אומר המערשה במסכת ברכות בדף נ"ט שזה מה שנאמר במבול, וארובות השמיים נפתחו בלשון רבים, שארובות אלו הם שני הנקבים שנוצרו כשנטלו שני כוכבים אלו. כותב בעל התורים שהמילים וארובות השמיים זה בגמטריה שלקח שני כוכבים מקימה. מדהים. רבי אליעזר אומר אותו היום שבו התחיל המבול 17 במרחשוון היה, שהחודש השני האמור בפסוק הזה הוא מרחשוון. ולכמן בדף י"ב עמוד א' תבאר הגמרא מדוע חודש חשוון נקרא החודש השני. כי כיוון שסובר רבי אליעזר שהעולם נברא בתשרי, ואז הוא התחלת השנים למניין העולם, הוא לא יכול לפרש שהתחיל המבול בי"ז באייר, שאם כן יימצא שמנוחת התיבה והתגלות ראשי הערים היו אחר שנתחדשה השנה בתשרי, ואילו בפסוקים מבואר שרק כשחרבו המים נתחדשה השנה, ומשום כך הוא צריך רבי אליעזר לפרש שהמבול התחיל בי"ז בחשוון, וירדו המים עד כוח בכסלו, והסתיימו 150 ימים באלף בסיוון. נחה התיבה בי"ז בסיוון שהוא החודש השביעי מהפסקת הגשמים, ונראו ראשי הערים באלף באב שהוא החודש העשירי לירידת הגשמים, וכל זה היה בשנת ה-600, והמים חרבו באלף בתשרי שהוא תחילת שנת ה-601, ויבשה הארץ בכ"ז בחשוון. ורש"י מביא שיש שפירשו את דברי הגמרא ואזדו לטעמיו, שרב לזר ורבי יהושע הולכים לשיטתם, שכיוון שרב לזר סובר שבתשרי נברא העולם, משום כך הוא מפרש שהמבול התחיל בחשוון, כי הוא מפרש שהחודש השני הוא חודש חשוון, שהוא החודש השני מהזמן שמתחדשת השנה לשיטתו. אבל רש"י דוחה דבריהם של יש מפרשים, כי לכמן בדף י"ב עמוד א', מקשה הגמרא מדוע לדעת רב לזר נקרא חודש זה החודש השני, ומוכח שלא סברה הגמרא שרב לזר מפרש שהוא חודש חשוון, משום שהוא החודש השני מהתחדשות השנה. עכשיו מוסיף רבי אליעזר ששבעה עשר בחשבן הוא יום שמזל קימה, שהוא סוף מזל תלה, עולה על פני הארץ ביום. שבחודש מר חשבן בתחילת היום עולה מזל הקרב ומזל תלה, שהוא מאוחר ממזל הקרב. חמישה מזלות. הקרב הוא המזל השמיני ומזל תלה הוא המזל הראשון, עומד מיד אחר מזל דגים שהוא המזל השני מסר, ואם כן נמצא שמזל תלה מרוחק ממזל הקרב חמישה מזלות. אז אם כן, 17 בחשבן הוא יום שמזל קימה, שהוא סוף מזל תלה, עולה על פני הארץ ביום, שמתחיל לעלות שתי שעות קודם סוף היום, ודרך העולם שבתקופה זו המעיינות מתגברים. ומתוך ששינו דור המבול את מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם את סדר מעשה בראשית, והעלה מזל קימה ביום, ונטל ממנו שני כוכבים והביא מבול לעולם. לכמן תבהר הגמרא, מאחר שלדעת רב לזר על פי סדר העולם מזל קימה עולה בזמן זה ביום, איזה שינוי בסדרי בראשית נעשה במבול? בקשה הגמרא על דעת רבי אליעזר, בישלם המובן הדבר לדעת רבי יהושע שאמר שהמבול התחיל בחודש אייר, ראינו דכתיב לכך נאמר שהתחיל המבול לירד בחודש השני, שאייר הוא השני למניין החודשים שמתחיל בניסן. אלא לדעת רבי אליעזר שהמבול התחיל בחודש חשבן, מהי שני, מדוע נקרא חודש זה שני? שאף שלדעת רבי אליעזר העולם נברא בתשרי ואז הוא הזמן שמתחיל מניין השנים, מכל מקום מניין החודשים מתחיל מניסן. כנאמר בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. תרץ את הגמרא, חודש חשבן שבו התחיל המבול נקרא חודש שני, מפני שהוא החודש השני לדין לגזירת המבול שנגזרה בחודש תשרי שלפניו. שכל באי העולם נידונים בראש השנה כמבואר לכמיים בדפתית זין עמוד א', ובראש השנה של אותה שנה נגזר על המבול שיהיה באותה שנה. בקשה הגמרא עוד על דעת רבי אליעזר, בישלם המובן הדבר לדעת רבי יהושע, שהמבול התחיל בחודש אייר שהוא זמן שמזל קימה שוקע ביום, היינו זה מה שאמר ששינה השם, שהעלה את מזל קימה ביום, אלא לדעת רבי אליעזר שהמבול התחיל בחודש חשבן, שהוא זמן שמזל קימה עולה ביום, מה היא שינה? איזה דבר שינה השם בסדר הבריאה בהבאת המבול, ומדוע אמר ששינה הקדוש ברוך הוא עליהם את מעשה בראשית? שואל הריטב"א, ודאי גם לדעת רבי אליעזר נשא שינוי ממעשה בראשית במה שנטל השם שני כוכבים מקימה, בדרך שם הוריד את מי המבול, הוא תירץ כמה תירוצים. א', הגמרא הבינה שכשם שלדעת רבי יהושע נעשה שינוי נוסף מלבד נטילת הכוכבים, כך גם לדעת רבי אליעזר נעשה שינוי נוסף, על זה מקשה הגמרא. ב', כיוון שלדעת כולם המבול נעשה באופן של שינוי מעשה בראשית מסתבר יותר כדעת מי שלשיטתו נעשה שינוי גדול יותר. אם כן, כוונת הגמרא להוכיח כדעת רבי יהושע. ג', אף שבנטילת הכוכבים יש שינוי ממעשה בראשית, אין זה שינוי שיחשב עונש מידה כנגד מידה על שינוי המעשים של אנשי דור המבול. אם כן, חוזרים על שאלת הגמרא, מה היא שינה? לדעת רבי אליעזר שהמבול התחיל בחודש חשבן, שהוא זמן שמזל קימה עולה ביום, איזה דבר שינה השם בסדר הבריאה בהבאת המבול? ומדוע אמר ששינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית? משיבה הגמרא, כוונת רבי אליעזר היא כדבריו של רב חיסדא. דאמר רב חיסדא, במסכת סנהדרין דף קח עמוד ב' וכן במסכת זבחים דף קי"ג עמוד ב', אנשי דור המבול ברותחין קלקלו, ברותחין חטאו, ובמים רותחין נידונו במבול. ומפרש רב חיסדא את דבריו, ברותחין קלקלו, היינו שחטאו באווירה בזנות שנעשית ברתיחת הגוף. ולמידים אנו שברותחין נידונו, כתיב אחא, נאמר כאן במבול, כשגמרו הגשמים לירד, נאמר בספר בראשית פרק ח' פסוק א', וישוקו המים, וכתיב אתם נאמר במקום אחר במגילת אסתר פרק ז' פסוק י', וחמת המלך שכחה, סתם חימה אמורה בכל מקום היא רתיחת כעס, כמו שנאמר במגילת אסתר חמתו בערה בו, ולמדנו שלשון שכחה אמורה בפסוק הזה, היינו שנח מרתיחת כעסו, וכמו כן יש לפרש מה שנאמר וישוקו המים, היינו שנחו המים מרתיחתם, שעד עכשיו היו המעיינות רותחים, ולמדנו שאף שדרך המעיינות להיות צוננים, נשתנו סדרי בראשית, והיו המעיינות נובעים מים רותחים. והגרא בפירושו לסדר עולם, פירש ששינוי זה מבואר במה שאמר רבי אליעזר שנטל השם, שני כוכבים מקימה, שמבואר במסכת ברכות בדף נ"ח עמוד ב', שמזל קימה הוא כוח הקור, ומזל כסיל הוא כוח החום. וכיוון שנטל השם שני כוכבים מקימה ונתמעט כוחו שהוא כוח הקור, ונתגבר כוח הכסיל שהוא כוח החום, על ידי כך הורתחו המעיינות. ואירת הגמרא כיצד אנו נוקטים במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא, חכמי ישראל מונים למבול כרבי אליעזר, כלומר נוקטים הם שבתשרי מתחילה שנה חדשה למניין השנים מבריאת העולם, ולמניין שנות חיי נוח ולמניין שנות כל הדורות, נוקטים שהמבול החל לרד בחודש חשבן, ואילו לתקופה, לחשבון סדר תקופות החמה ומולדות הלבנה, מונים מחודש ניסן כרבי יהושע. שסוברים הם שהעולם נברא בחודש ניסן כדעת רבי יהושע, ואז התחילו החמה והלבנה בהילוחם, אבל כיוון שתשרי הוא תחילת השנה לגבי מניין השנים של שמיטה ויובלות, כמבואר לעיל בדף ח' עמוד ב', לכן כל מניין השנים האמור בתורה מונה אותם התורה מתשרי. אבל חכמי אומות העולם מונים אף למבול כרבי יהושע, כלומר שסוברים הם שבניסן מתחילה שנה חדשה למניין השנים מבריאת העולם, ולמניין שנות חיי נוח ולמניין שנות כל הדורות, ונוקטים שהמבול התחיל לירד בחודש אייר. אז כאמור חכמי ישראל מונים לתקופה לחשבון סדר תקופות החמה ומולדות הלבנה מניסן כרבי יהושע, שהמאורות נתלו בבריאת העולם בתחילת יום רביעי ואז התחילו במסלולם הסובב את הארץ. ונוקטים לעניין זה כרבי יהושע שתחילת הילוחם היה בחודש ניסן, שנוקטים שהתקופה הראשונה שבה התחילה השמש לסבוב את הארץ הייתה בתקופת ניסן. ונמצא שתקופת ניסן החלה בתחילת ליל רביעי, ועולה החשבון שלעולם תקופת ניסן תתחיל באחד מרבעי היום, כלומר או בתחילת הלילה או בתחילת שעה שביעית של הלילה או בתחילת היום או בתחילת שעה שביעית של היום. שלעולם ההפרש בין הזמן בשבוע שבו התחילה תקופת ניסן בשנה אחת לזמן בשבוע שהתחילה בשנה שאחריה הוא יום רביעי. ונעשה את החשבון, כל תקופה מתקופות השנה יש בה 91 ימים ו7 שעות ומחצה. ו91 ימים הם 13 שבועות שלימים, ונמצא שכל תקופה מתחילה מאותו יום מימות השבוע שהתחילה התקופה הקודמת, אלא שהיא מתחילה 7 שעות ומחצה אחר השעה שהתחילה התקופה הקודמת. ואם התחילה התקופה הקודמת בסוף היום, התקופה שלאחריה תתחיל ביום שאחרי כן לפי אותו חשבון. ועולה האיחור בכל 4 תקופות השנה ל-30 שעות, שהרי בכל תקופה מתאחרת התקופה ב7 שעות ומחצה, ו4 תקופות יש בשנה, שהכל יחד הוא 30 שעות שהם יום אחד שלם ועוד רבע יום. ונמצא שבכל שנה התקופה מתאחרת מהזמן בשבוע שבו התחילה בשנה הקודמת ביום ורביע. שבשנה שאחר השנה שהתחילה התקופה בתחילת ליל רביעי תתחיל התקופה בליל חמישי בשעה השביעית של הלילה. ובשנה שאחריה ביום שישי בתחילת היום, ובשנה שאחריה ביום שבת בשנה השביעית, וכן על זה הדרך. והחשבון הזה שרשי מביא פה, שאותו פירטנו עכשיו, הוא על פי דברי הגמרא במסכת ברכות בדף מ"ט עמוד ב'. אבל החשבון הזה אינו אלא לדברי שמואל במסכת עירובין בדף נ"ו. אבל הרמב״ם בהלכות קידוש החודש פרק י' הלכה ב' מביא שיש עוד דעה בזה, וידעת רב עדה שסובר שיש הפרש אחר בין תקופה לתקופה. וכבר הבאנו לעיל בדף ח' עמוד א' שיש נפקמינה מתי מתחילים למנות את תקופות החמה לגבי אם צריך לעבר את השנה או לא. כי עיבור השנה תלוי איכן נופלת תקופת ניסן. ולגבי מולדות הלבנה כותב רשי שכיוון שנוקטים כרבי יהושע למנות את מולדות הלבנה מניסן, מחשבים שמולד ניסן הראשון היה בליל רביעי לאחר 9 שעות ותף ריש מם בית חלקי שעה. כל שעה מתחלקת ל-1080 חלקים מתחילת הלילה. וכוונת הדברים מבוארת בתוספות לעיל בדף ח' עמוד א', דיבור המתחיל את תקופות, שקבלה היא בידינו שרוצה לחשב את תקופת המולד, יש לו לחשב שהתחילה הלבנה בהילוכה 7 ימים ו9 שעות ותף ריש מם בית חלקים לאחר תחילת הילוך החמה. וכיוון שהחמה התחילה להלך בתחילת ליל רביעי, נמצא שמולד הלבנה היה בליל רביעי שאחריו, לאחר 9 שעות ותף ריש מם בית חלקים מתחילת הלילה. והביאו התוספות לאל שרגילים לומר שהייתה הלבנה נזופה משום שכתרגה ונהגה נזיפה בעצמה 7 ימים 9 שעות ותף ריש מם בית חלקים, ורק אז התחילה בהילוכה. אבל חכמי אומות העולם מונים אף למבול כרבי יהושע, כלומר שסוברים הם שבניסן מתחילה שנה חדשה למניין השנים מבריאת העולם ולמניין שנות חיי נוח ולמניין שנות כל הדורות, ונוקטים שהמבול התחיל לירד בחודש אייר. שכיוון שנוקטים הם שהעולם נברא בניסן, ומפרשים שמה שנאמר ואי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחודש חרבו המים מעל הארץ היה בחודש ניסן, אם כן מה שנאמר הוא בחודש השני ב-27 יום לחודש יבשה הארץ היה בחודש אייר, שאז נסתיים המבול. אם כן ודאי גם התחיל המבול בחודש אייר. ומה שנאמר בחודש השני ב-17 יום לחודש נפקעו כל מעיינות תהום רבה, היינו בחודש השני למניין החודשים. ואינם יכולים לפרש שהיה זה בחודש חשוון שהוא שני לדין, כפי שפירש רבי אליעזר, שהרי כל תקופת המבול הייתה 12 חודשים, כפי החשבון שביארה הגמרא לאל בדף י' א' עמוד ב'. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף י' א', במסכת ראש השנה, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי נברא העולם ומניין? שאלה שנייה, מתי נולדו אברהם ויעקב ומניין שבאותו חודש גם מתו? שאלה שלישית, מתי נולד יצחק ומניין? שאלה רביעית, היולדת ל9 חודשים והיולדת ל7 חודשים, מי מהן יכולה ללדת למקוטעין? דהיינו בחודשים חסרים. שאלה חמישית, האם מיד כשהחלו המכות בטלה עבודה מישראל במצרים? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, על דף י"א, מהו ליל שימורים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף י"א במסכת ראש השנה, היום הזה יום רביעי י"ד במרחשוון תשפ"ב. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום חמישי תדבב במחשבן תשפ"ב ונלמד דף י"ב במסכת ראש השנה. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.